הנושא שאנחנו נלמד היום זה כיצד להבין, נאמר, את הדור שלנו, את התקופה שלנו, שחז"ל מגדירים את התקופה שלנו כביטוי שנקרא עקבתא דמשיחא. עקבתא דמשיחא, והכוונה עקבתא דמשיחא זה אוטוטו בא המשיח. רואים את עקבות המשיח. אנחנו כבר לא בגאולה השלמה, אבל אפשר להגיד אחרי 2000 שנות גלות, רואים את האור בקצה המנהרה. והדור הזה, התקופה הזאת של המעבר בין גלות לגאולה, חז"ל ראו, צפו, גם הנביאים, גם החכמים, ראו בתקופה מורכבת מאוד, לא פשוטה. תקופה שנעבור בה משברים מכל הבחינות, גם ברמה הלאומית, גם ברמה העולמית, וגם ברמה המשפחתית והאישית, והם ציינו את זה בדבריהם, וברשותכם נקרא קודם את המקור לביטוי הזה, עקבתא דמשיחא, במסכת סוטה זה מופיע בעוד מקומות, אז יש מצד ימין בדף למעלה, תסתכלו, אני אקרא את ה... בסוטה, סוף מסכת סוטה, כן. אני קורא את הדברים. בעקבות משיחא חוצפה ישגה. חוצפה ישגה. ועיקר השיעור שלנו יעבור על החוצפה. מה הסיבה שבדור שלנו יש חוצפה כזאת גדולה, בעיטה בכל מיני ערכים מקודשים שלכאורה, והדברים אינם מקריים ואינם סתמים, יש לכל דבר סיבה. וכל דבר בא לתקן משהו, גם הבעיטות האלה, גם החוצפה הזאת, יש לה טעמים. הרב קוק זצ"ל מאוד מעמיק בסיבות, כרופא אומן, שלא רק רואה את הסימפטומים, אלא גם רואה את הסיבות למחלה, וכמובן גם מציע את התרופות למחלה. אז אם נאמר, המשבר של הדור שלנו הוא משבר שצריך לטפל בו, אז צריך לטפל בה כמו מומחה, כמו רופא, נאמר. קודם כל, דאגנז אותו, דהיינו להתבונן במשבר, לא לעצום את העיניים, לא להתעלם מהמשבר. ב' צריך למצוא דרכים איך להתמודד, לרפא את, אותה תקופה, או לתקן אותה, או מה ללמוד ממנה, על מנת שנמשיך הלאה בתהליך הגאולה של עם ישראל. נקרא את, את הגמרא קודם כל. בעקבות משיחא חוצפה ישגה. בעברית זה החוצפה תגדל, תהיה חוצפה גדולה. וכאן יש רשימה של דברים שאפשר לומר שהם מתארים את המצב שלנו היום. כמעט אתה קורא את זה ואתה אומר איך החכמים ידעו מה יקרה בדיוק בימים האלה, ואני אקרא את הדברים, אתייחס בקיצור אל הדברים. ויוקר יאמיר, שיוקר יאמיר, הדברים יהיו ביוקר, אבל לא כל דבר יהיה ביוקר. אומרת הגמרא כאן, הגפן תיתן פירייה והיין ביוקר. הגפן תיתן פירייה והיין ביוקר. רש"י מסביר למה היין יהיה ביוקר. שהכל עוסקים במשתאות. פתאום אנשים צורכים, איך אומרים, אלכוהול. לנו כאן מכון מירה זה חממה, זה גן עדן. אבל היום, לצערנו הרב, אנחנו רואים את זה בחוש. יש הרבה אנשים, ביניהם לצערנו אפילו ילדים, הם היום נצרכים למשקאות חריפים. מסיבה זאת או אחרת, אני לא אכנס לעומק העניין. במילא, כשיש צורך בהרבה יין, גם המחיר עולה. אז היין ביוקר. מלכות תהפך למינות, אין תוכחת. רש"י אומר, מה זה אין תוכחת? אין לך אדם שיוכל להוכיח. מדוע? שכולם נכשלים בחטאות, וכשמוכיחים, אומר לו, אתה כמוני, מה אתה מוכיח אותי? ואתה בא להוכיח אותי? קודם כל, איך אומרים? קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחרים. אתה בעצמך תהיה בסדר.
טול קורה מבין עיניך.
טול קורה מבין עיניך, כן. זה דור כזה. בית ועד יהיה לזנות, והגליל יחרה, וגלה נישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו. מי הם אנשי הגבול? אנשי הגבול זה אלה שהולכים להתיישב בגבולות המדינה. היום גבולות המדינה זה גם יש, אתה צריך לדעת. והם עוברים, לא יחוננו, הם עושים, מה? אנחנו הולכים לשרת את האומה, אנחנו הולכים לחזק את המדינה, וככה מתייחסים אליהם, לא יחוננו. כן? לא נשכח את גוש קטיף, החבר'ה באמת מסרו את נפשם למען ארץ ישראל. כן? ממש סיכנו את עצמם, ומסרו את חיים פשוטו כמשמעו, ולא יחוננו. ממש תיאור של היום. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר, יעשו הפגנות, רוצים ארץ ישראל, אבל אף אחד לא שם עליהם, לא יחוננו. חוכמת סופרים תשרח. סופר הוא צריך לבשם את האוויר, הוא צריך להביא דברים יפים, דברים טובים, דיימנו זה אחד השיעורים על הסופרים, אבל במקום בוסם, במקום ריחות נעימים, במקום זה תשרח, זאת אומרת דברים לא נעימים נאמר ככה. ויראי חטא ימאסו, מי שיש בו יראת חטא יהיה מאוס על החברה. יגיד, מה אתה עושה את עצמך צדיק או משהו כזה? הוא יהיה מאוס על האחרים. והאמת תהיה נהדרת, מסבירים חז"ל, אדרים אדרים, אין אמת, כל אחד עם האמת שלו. או נהדרת גם בעין, מלשון חייל נהדר, שלא תהיה אמת. נערים, פני זקנים ילבינו, תהיה חוצפה. יעליבו הנערים את הזקנים, זקנים יעמדו מפני קטנים, כן, אתה לפעמים רואה באוטובוס, יושב לו איזה נער או נערה צעירים, ועומד שם זקן, בקושי עומד באוטובוס, ולא, לא מזיז להם, חוצפה כזאת. בן מנבל אב, התא המשפחתי, הוא ממש במצב קשה מאוד. בן מנבל אב, בת קמה באימה מריבות בתוך המשפחה, קלה בחמותה, אויבי איש, אנשי ביתו, אויבים של האדם, זה לא אנשים זרים, אלא זה בתוך הבית, זה האויבים שלו. אויבי איש, אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, לא רק שהוא לא מכבד אותו, לא מתבייש מאבא שלו. ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אין ברירה לא להישען על אבינו שבשמיים. ימנה איתו הרבי מקוסק אמר, שזה גם כללה. כשאדם מתייאש, הוא אומר, אין מה לעשות, רק להישען על אבינו שבשמיים. זה גם חלק מהמציאות של הדור של עקבת דמשיחא, שאנשים מרימים ידיים, הם לא יודעים מה לעשות. הוא אומר, טוב, להישען על אבינו שבשמיים. כי יהודי תמיד צריך לקחת את הדברים בידיים, לתקן את הדברים. זה תיאור של הגמרא, כאמור, מלפני קצת פחות מ-2,000 שנה, שתיארו חז"ל את הדור שלנו בעצם. הדור של עקבתא דמשיחא, שרש"י מגדיר אותו, כאן תסתכלו בשורה למעלה, בפירוש רש"י, מה זה עקבתא דמשיחא? בסוף הגלות, לפני ביאת המשיח. דיינו, סוף הגלות כבר, אבל המשיח עוד לא בא. דיינו, מעבר, תקופת מעבר כזאת שאנחנו נמצאים בה, אנחנו כבר בארץ ישראל, אפשר להגיד את סוף הגלות.
נקודת ההשקה.
סליחה?
נקודת ההשקה.
כן, נקודת ההשקה, יפה מאוד. נקודת החיבור, שהיא לא קלה והיא לא פשוטה. סוף הגלות מצד אחד, אבל עדיין המשיח לא בא, ואנחנו נמצאים ב... קוראים לזה זמן מעבר. זמן המעבר, כל מעבר הוא מורכב, מסובך, גם מבחינה היסטורית, המעבר בין הגלות ובין הגאולה, תקופת שיש בו גם אורות, אבל יש בו גם הרבה צללים, זה הדור שאנחנו חיים בתוכו וצריך להבין אותו. בשביל לחיות בו נכון צריך להבין את הדור הזה. הדבר הראשון שהייתי רוצה אולי לציין, שבעוד מקור, שחז"ל כבר אמרו שגאולתם של ישראל כמעה כמעה. היא לא באה בפעם אחת, זה צריך לדעת. תפתחו מתחת למסכת סוטה, תהפכו קצת, תעזיזו את הדף קצת, אז אני מצטט כאן מקורות, איך חז"ל ראו את הדור שלנו מבחינת לוז, מבחינת לוח הזמנים, האם הגאולה תבוא כערף עין, ופעם אחת יהיה זה מהפך אדיר, והחושך של הגלות יתחלף באור הגאולה, או הדברים יבואו כמה כמה. אני מצטט כאן את הגמרא, כתוב ככה, רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא אבו מאלחין בהדה בקעת ארבל בקריצתה בעלות השחר.
עד היום שם את השלט
כמו זריעה
לאט לאט.
כן, השלט
שלו
בקעת ארבל זה לאט ולאט. כן, לא ידעתי, יישר כוח. כן, כולנו מכירים את בקעת ארבל, מישהו מכיר את בקעת גנוסר היום, זה צפונית לטבריה, כן. מקום, באמת יש את המצוק הגדול הזה, בקעה יפה מאוד. אז באה הגמרא, מסכת ירושלמי, ואומרת, הם היו הולכים בבקעת הארבל עם עלות השחר. וראו איילת השחר שבקע אורה. וחכמים מכל דבר למדו. גם מתופעה פשוטה כזאת של זריחת החמה או עלות השחר, הם למדו מזה על איך כל הגאולה קצת היא מתנהלת. אמר רבי חייא רבא לרבי שמעון בן חלפתא, בי רבי, כך היא גאולתה של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. כן, אני לא יודע אם מישהו היה בעלות השחר בשמירה, בצבא או משהו כזה. נכון, ככה היום הולך ומתגלה כמעה כמעה לאט לאט. ככה הגיעו לתם, לא בפעם אחת, אלא בהדרגה. דיינו, יש תקופה שבו האור והחושך משרתים ביחד, או הצל והאור, או הצללים והאור. אדרבה, בבוקר הצל הוא גדול, בצהריים הצל הוא קטן יותר. זה המשל, והנמשל זה הדור שלנו. הדור שלנו הוא צריך סבלנות גדולה מאוד. הוא הולך בהדרגה, בהדרגה. אשרינו מה טוב חלקנו, שאנחנו כבר היום עוד מעט 6 מיליון יהודים כאן. אבל תארו לעצמכם מה היה לפני 70 שנה, 80 שנה, 100 שנה, שהתחילה רק ההתחלות של ההתחלות, באמת, לא היה שום דבר. היום כבר אפשר להגיד, אני לא יכול למדוד את זה בסרגל, אבל היום אפשר לומר שכבר, איך אומרים, אנחנו אוטוטו, אולי עם הקמת מדינת ישראל, זה כבר כמעט התנוצצות ממש של עלות השחר, לא כולם רואים את זה אמנם, אבל אנחנו בדרך הנכונה, נאמר ככה. קמה מדינת ישראל, מיליוני קיבוץ גלויות מתקיים, הרי ישראל נותנים את פריים, החזון של נביאי ישראל, של תקומת ישראל, ממש אנחנו רואים את זה בחוש. אין לך קץ, מגולה מזה. קץ הגלות הוא מגולה. זה לא דבר מיסטי, זה לא רעיונות באוויר, זה דברים מוחשיים, כל אחד, אני מפתוח את העיניים. איך אומרים, דיברנו על זה כמה שיעורים. הכרת הטוב זה מעלה גדולה של אדם. אדם צריך לראות את הטוב בעולם. אנחנו אומרים זה כל בוקר. מודה אני לפניך, מודה, מה זה מודה? מה זה מודה? להכיר בטובה, בטובה, בטובת חסדי השם. אז זה, ההכרת הטוב הזה זה לא רק מבחינה פרטית, שאדם קם בבוקר ואומר, אני מודה לך ריבונו של עולם, שאני מתעורר לתוך עולם כל כך נחמד וכל כך טוב, וכל כך משמח, כן? ככה יהודי צריך לקום בבוקר. דרך אגב, זה מהותו של עם ישראל. עם ישראל, כל כולו זה הכרת הטוב. מדוע מהותו של עם ישראל זה להכיר בטוב? מדוע? מה זה הטוב הזה שאנחנו צריכים להכיר? זה הטוב של מי? יפה מאוד, ידידי, אני רואה את התלמיד ותיק כאן. הטוב בא מאת השם, כי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. רק צריך לפתוח את העיניים, צריך לראות אותה, לחוש, להבין שאתה חי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, שבאמת מלכותו בכל משלה, שבאמת כבודו מלא עולם. זה, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, כבודו מלא עולם. אם כן, הכרת הטוב זה שייך למהות של העם היהודי. מאיפה לומדים את הכרת הטוב? העם היהודי בא מהמילה יהודה, משבט יהודה. אנחנו אחרי שעשרת השבטים גלו, נשאר שבט יהודה, וככה קוראים לנו יהודים, יהודים אשר שבט יהודה. אבל שבט יהודה עצמו, למה קוראים לשבט יהודה עצמו שבט יהודה? נו, נשמע. למה קוראים ליהודה יהודה?
הפעם שנה שם, אמא שלו...
מי? איך קראו לאמא שלו?
לאה.
לאה, יפה מאוד.
הודה את השם הפעם.
כן, הפעם הודה את השם. למה הפעם הודה את השם? למה? היו לה ילדים לפני זה. היה לה ראובן, היה לה שמעון, היה לה לוי, כן, בבקשה.
יש לה יותר
מהחלק שלה. יפה מאוד. אתה למדת את הגמרא או את רש"י? או מעצמך?
אני זוכר משהו כזה.
יפה מאוד.
אני זוכר שגם כשהיה לה שישה
יותר מדי,
כי זה יותר מחצי.
יפה מאוד, יפה מאוד. אתה גאון. אתה זוכר, מי שזוכר, אבל הרעיון הוא נכון. שם יהודה, זה כמו שרש"י אומר, מה שהגמרא אומרת, מסכת ברכות, שאדם מכיר בטובה, אז הוא אומר תודה, זה השם יהודה. כן. ולמה לאה הודתה לקדוש ברוך הוא? כמו שציינת, שהיא קיבלה, הרגשה שקיבלה יותר ממה שמגיע לה. היה מגיע לה שלושה ילדים, כי היו ארבע נשים ושנים עשר ילדים, והיא קיבלה את הילד הרביעי, זה היה יהודה. כשאתה מקבל מתנה, מה אתה אומר? מה אומרים שמקבלים מתנה? תודה. אנחנו מקבלים מתנה כל בוקר. מה אומרים כל בוקר, מה צריך להגיד? מה צריך להגיד כל בוקר?
מודה אני.
מודה אני, תודה רבה. להכיר בטוב. אבל לא רק באופן פרטי, האדם צריך להכיר בטוב. גם באופן לאומי, באופן עולמי נאמר. אנחנו זוכים, ברוך השם, לחיות בארץ ישראל, מה שאבות אבותינו חלמו, אנחנו חיים את זה. היינו כחולמים, אנחנו אומרים. לא חולמים, אלא כחולמים. כי אנחנו לא חולמים, אנחנו בתוך ברוך השם, זוכים לעלות לארץ ישראל, לחיות בירושלים, לחיות כאן בעם חופשי, בארצו. מי שלא מכיר בדבר הזה, אז הוא הולך כאילו בחושך. הוא עוצם את העיניים, הוא כפוי טובה, זה נקרא. מה זה כפוי טובה? כפוי טובה... זה אדם שלוקח את הטוב ושם עליו כלי, כמו בשבת, הלכות שבת, קופים עליו על המוקצה, שים עליו את הכלי. אז למה להיות כפוי טובה? לפתוח את העיניים, לראות איפה אנחנו חושבים. נכון שיש הרבה מה לתקן, נכון שיש עוד הרבה דברים, אבל ברוך השם. למה המשל דומה? לאדם שמתחתן, והשם זיכה אותו, ויש לו ילדים וכל זה, וקשה לו. לאמא, לאבא, קשה להם. אבל מה הם אומרים כל יום לקדוש ברוך הוא? תודה רבה שאנחנו, יש לנו ילדים. אשרינו, מה טוב חלקנו, שאנחנו לא לבד, ולא ערירים חס ושלום. כן. אז הם שמחים, מצד אחד יש להם קשיים, נכון? צריך לגדל את הילדים, פרנסה, בריאות, כל הדברים האלה. אבל אתה כבר, יש לך משהו. תודה לקדוש ברוך הוא. מה?
הכפוי טובה, אם הוא כפוי טובה, אז
קופים
אדם להגיד את האמת,
ושבזה קופים אדם שאומר. יפה מאוד, יפה מאוד. אם כן, זה יהודה, וזה יהודי. צריך להכיר בחסדי השם, אבל כאמור, לא רק בזה שאתה נושם, על כל נשימה ונשימה, כל הנשמה תעלה ליה, על כל נשימה ונשימה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אלא אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שהדור שלנו, הוא זכה, לחיות כאן בארץ ישראל. וזוכה כאן לראות בחוש את מה שהנביאים ומה שהחכמים ראו את שלעתיד לבוא, בעקבת דמשיחא, תהיה כאן קיבוץ גלויות, תהיה כאן דברים מופלאים, למרות שיהיו קשיים. על הקשיים האלה אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, ייתי ולא אחמנה. יבוא המשיח, אז יש לך אחד החכמים אומר, יבוא, יהיו כל כך צרות גדולות. ואני מעדיף לא להיות בתקופה הזאת. לעומת זה, רב יוסף אומר, אני מוכן לחיות באותה תקופה ואני מצטט כאן את הגמרא, תסתכלו כאן בשריף השני. מצד אחד, ייתי ולא אחמיני, הגמרא בסנהדרין צדיק ח', כלומר, יבוא המשיח, איני אך איני רוצה לראות אותו מפת חבלי משיח הגשמיים, ובעיקר אלה הרוחניים, כמו שקראנו בגמרא בסוטה, איזה קשיים, איזה בעיות, ברמה האישית, ברמה הלאומית, ברמה המוסרית, אז הוא אומר, אני יבוא, אבל אני באותה תקופה יהיה לי קשה להתמודד עם כל הקשיים וכל הדברים מהסוג הזה. לעומת זאת, רב יוסף אמר, ייתי, יבוא המשיח, ואזכי דאיטיב בתולה דקופיתא דחמרי. יבוא ואזכה לשבת בצל, תולה זה צל, בצל דקופיתא, זה של הגללים, של החמורו של משיח. מה זה גללים? זה פסולת. מה זה גללים? זה סירחון. הוא אומר, אני מוכן לשבת בצל של הגללים, של החמור. זה כמובן הוא בא לרמז לנו, חמור זה חומריות. ובוודאי שמי ששקוע בחומריות, אז יש גם שם סירחון, ריח לא נעים נאמר ככה, כמו שראינו בגמרא, כמה קשיים, כמה בעיות. למה רב יוסף אומר את זה? כלומר, יבוא המשיח ואזכה לשבת בצל גלי חמורו. הוא היה מוכן רב יוסף לסבול את הצל והגללים, את האיסורים והמחובים, מפני שהיה מסוגל לראות את האור הבוקע מתוך כל אלה. אפשר לראות מתוך הגללים את האור? מתוך הזבל אפשר לראות דברים טובים? אני נוהג לומר כאן מאמר חסידי, שמקליפות עושים ריבה. מזבל עושים זהב. איך? מגלים עצים, תפוחי זהב, איך מגלים? עם זבל, שמים זבל, יוצא לך מזה משהו. לא כל אדם מסוגל לראות בדברים האלה את הטוב, לראות את הטוב שבלא טוב לכאורה. זה צריך עין מיוחדת, זה רב יוסף. רב יוסף הייתה לו ראייה חודרת. הוא ראה בכל דבר את הטוב, גם מה שנראה על פניו כלא טוב, הוא היה רואה בו את הטוב. כמו שחז"ל אומרים, שלמשיח הייתה ישיבה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אבל לא כל אחד היה מתקבל לישיבה הזאת. הישיבה הזאת, רק מי שהיה יכול, היה שומר סף כזה, והיה נותן לו, היה עומד והיה נותן לו דקירה או סתירה או משהו כזה לזה שרוצה להתקבל לישיבה, והיה רואה את התגובות שלו. אם הוא מסוגל לראות את הטוב שברא, הלאה, אתה יכול להיכנס לישיבה. אם אתה מסוגל לראות את האור שבחושך, אתה יכול. אם אתה יכול לראות את הירידה ואת העלייה, איך הירידה מביאה לעלייה, ירידה לצורך עלייה, אתה יכול להיכנס לישיבה. אבל אם אתה לא מסוגל להתמודד עם הקשיים, עם הרוע, עם הלא טוב לכאורה, אז יש מכינה לפני הישיבה הזאת. תבוא למכינה. זה מכינה. אם אתה אישיות, נאמר ככה, ומסוגל לראות בכל דבר, גם בקושי, דברים טובים, אשריך מה טוב חלקך. אבל אם אתה קטנוני, ילדותי, יש לך איזה קושי, אתה כבר בדיכאון, או בכעסים, או בעצבנות, או בדברים כאלה, יש מכינה לפני הישיבה של המשיח. לכן קוראים למכון מאיר, איך קוראים לו? מכון, למה לא קוראים לו מכון? זה מכינה. כאן צריך ללמוד, להתמודד עם הקושי, לראות את הטוב, שלכאורה הוא לא טוב, באמת הוא טוב. הקשיים שהקדוש ברוך הוא מגלגל לפתחו של כל יהודי ויהודי, כל אדם ואדם, זה חלק מסדרת הגיבוש של החיים. 10 ניסיונות הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו, אבל גם מנסה אותו, מרומם אותו, מעלה אותו, דווקא מתוך הניסיונות שהוא עובר. כל החיים זה סדרת גיבוש אחד גדול. אז זה מה שהוא אומר כאן. כאן אני מביא בשם הרב הרב שיטאו, כן, הוא מאחד השיעורים שלו אומר שכן רב יוסף דרכו להביט אל הפנימיות, כן, וכשהוא ראה את במסכת קידושין, כשהוא שמע את הצעדים של האמא שלו נכנסת הביתה, הוא כבר קם, ואומרת הגמרא, איקו מקמי שכינתא דאתיה, האמא היא השכינה, הוא היה מכבד את האמא שלו, אז הוא, הנה האמא שלי כבר באה, רב יוסף היה סגי נאור, אני אקום לפני האמא שבאה. וחז"ל אומרים, מי זה האמא? זה כנסת ישראל. אבא זה הקדוש ברוך הוא, האמא זה כנסת ישראל. אז רב יוסף הייתה לו ראייה פנימית, ראייה חודרת. הוא אומר, עם ישראל שב לארץ ישראל, זה העניין של גילוי השכינה. כן, כמו שכל יום אנחנו אומרים בתפילה, כן? שאור חדש על ציון תאיר. כן, אנחנו כל יום מאמינים שהשכינה תחזור, להקים אותה מאפרה, מהגלות, מהחושך. ואיפה היא תקום, ואיפה היא תתגלה השכינה? בארץ ישראל. השכינה זה מבחינת כנסת ישראל, עם ישראל, אשרנו מה טוב חלקנו, שאנחנו שווים כאן לארץ ישראל. הרב זצ"ל, הוא מתעמק בסוגיה הזאת, מדוע באמת החוצפה הזאת של עקבתא דמשיחא. תפתחו בבקשה כאן למעלה באורות התשובה. הוא מסביר לנו כאן באופן מעמיק סוגיה בעצם שהיא סוגיה חינוכית והיא חשובה מאוד לדור שלנו. החוצפה דעקבתא דמשיחא באה מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. הדור שלנו הוא דור אינטליגנטי, סליחה שאני מתבטא בביטוי, דור חושב. גם אלה שאתם חושבים שהם לא חושבים, הם חושבים. ואני אגיד לכם גם מדוע הדור שלנו חושב. בכלל הדורות, בכלל כל ההיסטוריה כולה היא משולה לאדם אחד. אדם נולד, תינוק נולד, ודאי שבפוטנציאל יש לו אינטליגנציה, הבנה והכל. אבל הוא עדיין תינוק, עדיין הוא לא קורא, עדיין הוא לא מבין, עדיין הוא, איך אומרים, בחיתוליו. טבעי הדבר, ככל שהתינוק הזה גדל, ההבנה שלו גדלה, היכולות שלו גדלים, הכישורים שלו הולכים ומתגלים תוך כדי גדילתו של אותו ילד שהוא הולך וגדל עד שהוא מתבגר, ואז הוא מתגלה עם כל הכישורים, עם כל היכולת להקיף דברים, לראות דברים בגדול, אינטליגנציה וכו'. זה ככה זה על האדם. האדם בילדותו הוא ילדותי, ובבגרותו הוא כבר מבוגר, הוא רואה דברים גם לרוחב וגם לעומק, הוא רואה מערכות, הוא מבין, הוא קולט וכו'. ככה בהיסטוריה, אנחנו, עם ישראל, עבר משהו, ולא רק עם ישראל, האנושות כולה, הייתי אומר. כל האנושות כולה היא כבר, ההיסטוריה לפי התורה של המין האנושי זה כ-6,000 שנה. אנחנו כבר עברנו קרוב לי, עוד מעט מסיימים את האלף השישי. המין האנושי התבגר. היום נחלת המין האנושי כמו כתיבה וקריאה זה נחלת המין האנושי כולו. היום האמרציות, הבורות, האנלפבטיות, הדברים האלה, היום כמעט לא קיימים, אני לא מדבר במקומות פרימיטיביים ביותר, אבל רוב רובו של המין האנושי היום יודע קרוא וכתוב. בשבילנו זה מובן מאליו, אבל זה לא היה מובן מאליו לפני 100-200 שנה. אנשים לא ידעו קרוא וכתוב. מי שיודע לקרוא וכתוב זה הדבר המינימלי, בשביל ללמוד, להתקדם, להבין, להרחיב. אפשר לומר שהמין האנושי היום הוא באמת כבר, זה לא אותו פרצוף שהיה לפני רק 200 שנה במין האנושי. אני כבר לא מדבר על הטכנולוגיות. היום זה משהו, היום ילד קטן מגיע ביכולת שלו להגיע לאינפורמציות, למידע, באינטרנט, וזה כל מיני מכשירים שאני כבר לא יודע את השמות שלהם. ודאי שאני אני כבר זקן, לא יודע להפעיל אותם. אני רואה ילדים, מה זה? הם מסיים בזמנית בכל מקום, זה משהו לא. אני, מה אני אגיד לכם? אני נותן לי מכשיר טלפון כזה קטן, מתבלבל על מה ללחוץ שם, אני לא יודע, פק פק, אני כבר התבלבלתי. אני רוצה לפתור את הפלונטר, אני נותן את זה לנכד שלי, הוא אומר, תסביר לי, איך יוצאים מזה? הוא כבר עצור, הוא כבר יוצא מהדבר. הדור שלנו הוא דור אינטליגנטי. דור שהוא כבר רואה דברים, מבין דברים, מפעיל דברים. דור כזה אי אפשר לדבר אליו בקטנות, נאמר ככה. אי אפשר לדבר אותו במוסכמות. אי אפשר לדבר אותו, היה, תעשה ואל תשאל שאלות. מכאן נובעת החוצפה. אם אתה מתחיל להסביר לילד אינטליגנטי דברים שהם לא מתאימים לתפיסה שלו, הוא כל כך באמת יש לו ראייה כל כך כללית, תפיסה כל כך כללית, ואתה מדבר איתו בקטנות, ואפילו לא, אתה שואל אותו, הילד שואל שאלה, אתה אומר, אל תשאל, זה מסובך מדי, או משהו כזה. נוצר אצל הילד, אני אתן כדוגמה חינוכית, התנגדות פנימית, הוא רוצה להבין את הדברים הרבה יותר בגדול ממה שמסבירים לו, לפעמים ההורים, המחנכים וכו'. אני בעצמי הייתי במורה בתיכון, כן, תיכון דתי דווקא, וראיתי את הילדים, לפני הרבה שנים, לפני 40 שנה בערך אמנם, אני תאר לעצמי שזה לא ישתנה בהרבה. ויש להם שאלות, שאלות אמיתיות, בגיל תיכון, גיל הנעורים. גיל הנעורים זה גיל שלא רק שהילד או הנערה או הנער מתבגרים מבחינה פיזית, גם מבחינה שכלית. עד היום, עד בילדות, הם חיו במוסכמות. אמרו להם, תעשו ככה, הם עשו ככה. היו יסמנים כאלה. פתאום מתחילים לחשוב. פתאום למה, כמה, וכן, ולא, ורוצים להיות עצמאים. לא רק בגוף, אלא גם בשכל. ואז ראיתי את זה כבר בכיתה, ואמרתי, ראיתי שיש להם הרבה שאלות, אבל בגלל שלא נותנים להם תשובות לשאלות, שאלות באמונה, שאלות שבאמת מקננות אצלם. אז אמרתי להם, עשיתי להם כאילו תרגיל. אמרתי, אני מבקש שכל תלמיד יכתוב לי את השאלות שהוא פחד לשאול. או שהוא, איך אומרים, דחק אותם מתחת לשטיח. תכתוב, באופן אנונימי, נאמר, לא לכתוב את השמות. מה באמת מציק לכם? מה מעסיק אתכם? ופתאום גיליתי שהם חיים בעולם כפול. מצד אחד הם משחקים אותה כאילו אנשים דתיים, אבל מצד שני, מעסיק לנו שאלות אמונה, כבדות משקל. סתם שאלה פשוטה של כל נער. אני מתפלל לאלוקים. איפה הוא? האם אפשר לראות אותו? אי אפשר לראות אותו? האם ככה ושם? ולמה צריך לעשות את זה? ואני לא רוצה להיות סבוע, ואני לא רוצה לעשות דברים שאני לא מזדהה איתם, וכל מיני דברים מהסוג הזה. שאלות של נערים ונערות בגיל כזה. אז ראיתי שיש להם באמת שאלות, צריך לענות להם. לא להתחמק מהשאלות. צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, למה זה ככה? כל הדברים האלה שחזר שואלים את הדברים האלה. צריך לתת תשובה, זה מה שהרב אומר. החוצפה של העקבתא דמשיחא נובעת שהדור הוא מספיק גדול להבין דברים כלליים עמוקים, ועוסקים במקום זה בפרטים קטנים בלי לחבר אותם לדברים הכלליים, לאידאות, לערכים, לדברים הגדולים, וחייבים אותם לחיות במסגרת בלי תוכן, בלי משמעות. והדבר הזה גורם לביתה כמובן, לדחייה, שבעינינו זה נקרא חוצפה. חוצפה דעיקוותא, בוא נראה את זה משיחה, בוא נראה את זה בתוכן. החוצפה דעיקוותא דמשיחא באה מפני שהעולם הוכשר כבר, עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. התורה היא משולה לעץ, העולם משול לעץ, האדם משול לעץ, תמונת העץ שאנחנו מביטים בו, זה בנוי משורש, גזע, ענפים, עלים, פירות. יש כאן מבנה. הגזע, השורש, זה הכלל. ממכאן צומח הכל, מכאן נובע הכל, כל הענפים. אבל אם יש ענפים, והענפים זה המעשים, והמנהגים, כל הדברים, פרטים שאנחנו עושים, זה כבר הענפים, העלים, כל הדברים האלה. כל זה צריך לחבר למה? לשורש, לגזע, למחשבה. התורה נקראת טוב. ככה חז"ל אומרים, אין טוב, אלא מה?
תורה.
אין טוב, אלא תורה. אם כן, היסוד של התורה זה הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. איפה הרצון הטוב הזה בא לידי ביטוי בחיי היום יום, בחיי המעשה, במצוות, האדם שמסתכל על זה בגדול, הוא רוצה לראות כאן מערכת אחת, איך הכל זורם, הכל יונק מאותו מקור הטוב הזה שנקרא טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה. למה לא רואים את זה? למה לא חשים בזה? איך מתחברים למגמה הכללית הזאת? לראות בכל פרט, בכל מעשה, לראות ערך, לראות חשיבות, ולא לחיות מצוות אנשים מלומדה חס ושלום. אתה עושה דברים, זה לא מתחבר לך שום דבר לשום דבר. מכאן נובעת, אומר כאן הרב, החוצפה של עקבתא דמשיחא. מה התיקון לכל הדבר הזה? מה התיקון? נו, תודה רבה שאתה משתתף, אחרת אתה... לא, תודה רבה לך שאתה נותן תשובה. איך מתקנים את המציאות הזאת? כן, בבקשה.
תשובות, קושיות, להגיד אותן בצורה רך.
יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. נכון, לא לפחד לשאול שאלות. אדרבה, אתה צריך ללמוד. וללמוד אמונה, זה הדבר החשוב ביותר בדור שלנו. לא לבטל את המצוות חס ושלום. אבל הדור שלנו צריך ללמוד גם אמונה, ולהרבות בלימודי אמונה. מה זה ללמוד אמונה? איך אומר הרמב״ם? הרמב״ם מתחיל במשנה תורה, איך הוא מתחיל? יסודי התורה. קודם כל יסודות. אחר כך הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, כל הדברים. הרמב״ם מאוד סדרן, מאוד מסודר, הוא מלמד אותנו, מלמד את עם ישראל הרמב״ם, וקודם כל יסודי התורה, יסוד היסודות, ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, שהוא ממציא כל נמצא, זה צריך לשנן את זה כל הזמן, י"ג עיקרי האמונה, זה לא רק צריך להיות כתוב באיזה מקום, זה צריך להיות כתוב על הלב, כתוב במוח. וככה צריך להתחיל. יש יסודות, יש בית. על היסודות, אתה יכול לבנות לך את הבית. יקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, אחר כך יקבל עול מצוות, יקבל עול מצוות. ככה לימדנו הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. שהיינו באים להתייעץ איתו, בדיוק בשאלות האלה. איך לסגור את הפער הזה, שבין המעשים ובין המגמה הפנימית, האלוקית, הגדולה, הדברים, קודם כל ללמוד אמונה. כמו שאומר רבי יהושע בן קורחה במשנה, קודם כל להתחזק באמונה. לכן במכון מאיר, מגמת אמונה, ולא פעם ולא פעמיים. אני שמעתי, ואני גם נותן את אותה עצה, אני רואה חבר'ה שהם באים לכאן, או שבעלי רקע דתי שעזבו את הדת, שעכשיו רוצים באיזה מידה לחזור לדת או משהו כזה, או חבר'ה שבכלל התרחקו, לא יודעים, תינוק שנשבע, בכלל לא יודעים מה זה יהדות. קודם כל, ככה הדריך אותנו הרב ציודה זכר צדיק לברכה, קודם כל ללמוד אמונה, ללמוד אמונה, ללמוד אמונה. מפי מי? מפי מאמינים. מי זה המאמינים? חכמינו זכרונה לברכה. הראשונים והאחרונים והתנאים. קודם כל ללמוד אמונה. ואפילו יעץ איזה ספרים ללמוד. כן. הספר בעי הידיעה. ללמוד אמונה זה ספר הכוזרי, קודם כל כוזרי. למי שילד חושב או נער או אדם מבוגר שהוא בא, וצריך לדעת קודם כל את היסודות של האמונה, מה זה עם ישראל, מה זה תורת ישראל, מה זה מצוות בכלל, מאיפה זה בא. אני ממליץ לכולכם ללמוד את כוזרי, ברוך השם. ומי שלומד, ולא רק כוזרי, גם מסילת ישרים, ספרים יסודיים, וגם אם מישהו קצת ברמה יותר גבוהה, ללמוד את המהר"ל, דברים מחשבתיים, עמוקים, אמוניים. אתה לומד אמונה, יש לך יסודות. אז זה הכל צומח אחר כך. כל הצדדים המעשיים, זה התיקון. וכאן הוא מרחיב בכיוון, בוא נראה. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים, של הכללים הרוחניים, הייתה התשובה בתיקון העולם הביתה ועל ידה מופיע ויוצא אל הפועל. דהיינו, אם היינו הולכים מבחינת הדרך החינוכית שהאורה הרוחנית, האורה של תורה, הצד הפנימי של התורה היה מאיר באמת הנשמות, הכל היה בסדר. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית הטעון רוממות וקדושה עצמית, כאן הרב עובר קצת לעניין של לימוד מה שנקרא פנימיות התורה, מה שהחסידות עושה, כן, חב"ד, ברסלב ועוד זרמים שונים בחסידות, מה שהבעל שם טוב, שהוא העביר נאמר את ה... מה שנקרא התורה הפנימית לעם ישראל במתיקות של החסידות, בדרך שלה. אבל כאן הרב מצביע איזושהי נקודה מאוד חשובה, דווקא בדור שלנו. בוא נראה את זה. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית הטעון רוממות וקדושה עצמית לא הופיע בעולם כראוי, דהיינו, אנשים עוסקים לפעמים בפנימיות התורה, אבל לא כראוי, לא כמו שצריך. באה התביעה של סידור חיים כאלה, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה, שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו, עדיין לא בא. עדיין לא הגענו לרמה הזאת של לצקת לתוך החיים את האור הזה. ומזה באה ההריסה הנוראה. תסתכלו באורות התחייה למטה, גם נוגע בעניין הזה. החוצפה של עקבתא דמשיחא היא מיעוט אור לשם תיקון הכלים. זה מושגים בפנימיות התורה. מיעוט אור דווקא לשם תיקון הכלים. אור זה הצד הפנימי, המחשבתי. הכלים זה הצד המעשיים. אז הוא אומר, בעקבתא דמשיחא יש מיעוט אור לכאורה. אבל זה בא לתקן את הכלים. הכוונה היא שאתה רוצה לבנות משהו, סתם, פועל בניין, כל דבר. אתה עוסק בעולם העשייה. האור, הרעיון, האידאה, המחשבה, היא לא מלבד פועלי הבניין. זה אולי את המהנדס כן, אולי את הארכיטקט כן. זאת אומרת, יש לך שלב, בשלב העשייה של ירידה לצורך עלייה, גם באופן אישי וגם באופן לאומי. ואינה דומה כלל הירידה הזאת לצורך העלייה למאורעות של עבריינים אחרים שהם היו לקוטות גמורות בדרך הריסה. יש עבריינות ויש עבריינות. הוא אומר, העבריינות שלנו, כביכול העבריינות מבחינת נטישת התורה, היא לא באה בגלל איזשהו תאוות ויצרים, איזו חולשות כאלה. זה כמו שהרב אומר כאן, זה אידיאולוגיה שנובע מתוך שלא מספקים את הצרכים הרוחניים האמיתיים של הדור שלנו, שצריך ללמוד את הדברים בגדול ולא בקטנות. ישנם בתוך המחנה הזה של בעלי החוצפה גם זיקין שהם מוכרחים להידרך לגמרי, ודעיכה זאת תבוא על ידי מה שהרב כותב כאן באורות התשובה, הערה גדולה של אור תורה מגבורה של מעלה, על ידי הופעת צדיקים גדולים מאוד. הוא מביא כאן במשלי, אור צדיקים ישמח, אז נר רשעים יידח. כמו שאומרים, האור מגרש את החושך. בלא חוצפה דעקבתא דמשיחא, הוא אומר עד כדי כך, לא היה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי גמור. דווקא שהחוצפה בעקבתם שהיא בועטת בכל דבר מוסכם, היא מחפשת לא את המוסכמות, לא להיות טוקי, אלא היא רוצה להבין, החוצפה הזאת זועקת. היא רוצה, אנחנו רוצים לרדת לשורשי הדברים, להבין את הדברים, יסודות האמונה, להכיר את הדברים מבפנים. על פניו זה נראה, כל עוד שהם לא עושים את זה, כביכול הם בועטים. זה נראה כירידה, אבל זה ירידה לצורך עלייה. כי בסופו של דבר, דווקא מתוך הירידה הזאת, אנחנו נגיע למדרגה רוחנית ויהודית הרבה יותר גבוהה. רק על ידי התאבות הרגשות שעל ידי החוצפה, יהיה אפשר לקבל הערות שכליות עליונות מאוד, וסוף סוף שהכל ישוב לתיקון גמור. דווקא זה יביא אותנו לקומה נוספת. דיינו, בגלות היינו במנטליות הגלותית, מבחינה יהודית, לא היינו ברמה גבוהה, אדרבה, חז"ל אומרים, הגלות, כתוב בגמרא, מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא לדלת אמות של הלכה. זאת אומרת, חז"ל מציינים את הדבר הזה, מה זה דלת אמות של הלכה? דלת אמות של הלכה זה צמצום, זה שלד, בגלות היינו עצמות יבשות. כאילו היהדות בא להתבטא ברק תעשה את זה ואל תשאל שאלות. זה היה אופייני לגלות. השאלה שנשאלת מה היה לפני שנחרב בית המקדש. הייתה נבואה, הייתה אותה חוכמה פנימית, הייתה אפיינה את עם ישראל לפני החורבן. החורבן, בגלות אנחנו הצל של עצמנו, ולא יכול להיות ששבנו לארצנו. עם אותה מנטליות ואותה רמה רוחנית ודתית כמו שהיינו בגלות. הדור שלנו זקוק ליותר. אני, דרך אגב, אני אומר את זה, אני היום מכיר תלמידי חכמים מפה ומשם, גם באותו ציבור שהוא ציבור של תלמידי חכמים, ברוך השם, כן ירבו וכן יפרו. אבל פעם לא היו לומדים בישיבות, למשל כוזרי לא היו לומדים, או מהר"ל, או חסידות או דברים, לא היו לומדים. היית בא לישיבה, לומדים רק גמרא והלכה, וזה מה שהיו לומדים. היום אתה בא לביתו של תלמיד חכם, אתה מסתכל בארון הספרים, ארון הספרים הוא בעצם מבטא במה התלמיד חכם הזה מתעניין. אתה מוצא שם לא רק את השס, ולא רק שולחן ערוך וטור וכל הדברים, אתה מוצא שם גם את ספרות האמונה, כמו שציינתי. גם? וגם תנ״ך, ברוך השם היום כבר לנו. זאת אומרת, זה דבר טבעי. אותם תלמידי חכמים, הם מרגישים גם צורך לעסוק בצד המחשבתי, הצד האמוני, ולכן הדבר הזה מופיע בארון הספרים, לא רק בארון הספרים, מופיע גם בלימוד. אנשים מעיינים, מתבוננים, יש צמאון גדול מאוד, לא רק מבחינת הציבור הכללי, שיש צמאון לרוחניות, זה מתבטא בכל הרוחב, זה דבר רוחבי, גם בחוגים לא דתיים, הם מחפשים רוחניות, מחפשים תכנים, מחפשים ערכים, הם לא יכולים להסתפק רק בכזה ראה וקדש, רוצים יותר מזה. אז ככה, זה דבר שהוא נוגע לכל החברה הישראלית, לכל עם ישראל. הדור שלנו הוא דור של תחייה, תחייה תרתי משמע. לא רק תחייה מבחינה הזאת ששבנו לארצנו, אלא אנחנו גם שווים אל עצמנו מבחינת דור ששב, איך אומרים, חדש שמנו כקדם, מבחינת רוח הקודש והנבואה, כמו שהרב מציין. ולא ירחק היום, אנחנו מתוך התחייה הכוללת הזאת, של הגוף והנשמה, נזכה לגאולה שלמה ולביאת המשיח במהרה בימינו, אמן.
אמן.